שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת וארא וחוזרים עוד פעם לנושא המכות על מצרים. עסקנו בשנים קודמות במכות שונות, מה המשמעות הרוחנית שלהם. ברור לגמרי שהמכות עליהם לא סתם מכות, אלא לכל מכה, כי כבר למדנו על דם, צפרדע, כינים, ערוב, עסקנו גם בהרבה, עסקנו במכת חושך, כל מכה יש בה עומק עצום. והיום אנחנו הולכים לעסוק במכת דבר ולהבין את העומק הרוחני של מכת דבר, מה עומד מאחוריה. וקראתי לשיעור דבר השם, וננסה להבין מה בכלל הקשר לנושא של השיעור, אבל נתחיל. אז אומרת לנו התורה, מקור א', שמות פרק ת', כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך לפרעה, תגיד לו, אם אתה ממאן לשלח את עמי, אז מה יקרה? הנה, שימו לב, כל מילה חשובה, הנה, מה זה ההנה הזה? הנה יד השם, יד השם, הויה במקנך. הנה יד השם, הויה במקנך. מה זה הויה? זה לא כמו שחושבים, אתם יודעים, הויה, אני יודע מה, אוי ואבוי, לא יודע. יש פה הויה, זה מילה בעברית, בתורה צריך להבין מה זה הויה. עכשיו, הנה יד השם, הויה במקנך. דבר כבד מאוד, כמו אני קורא את הפסוק בדילוגים כמובן, דבר כבד מאוד, שימו לב לביטוי, דבר כבד מאוד. הכבד מאוד הזה גם צריך להבין אותו. ויפלא השם, קדוש ברוך הוא יבדיל בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. מה זה דבר? לפני רגע אמרת לי, במקנך, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר, בצון, בסדר. עכשיו אתה אומר לי, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. מה זה דבר פתאום? מה אתה פה? מה זה דבר? תגיד, ולא ימות מכל בני ישראל שום בהמה, שום חיה, מה זה דבר? אז אפשר להגיד שום דבר, בסדר, היום רואים גם כן. כאילו להגיד כלום, בסדר, אבל שימו לב עליו. ויעשם השם מועד למור, מחר יעשה השם הדבר הזה בארץ. עוד פעם דבר. טוב, אז זה בסדר, אז עוד פעם, נו, מה אתה עושה עניין? ויעש השם את הדבר הזה ממחרת, זה כבר פעם שלישית, כבר אי אפשר להתעלם. ויעש השם את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. אז בואו נתחיל לאט לאט. דבר ראשון אומר לנו רשי, מה זה ההויה? הנה יד השם הויה במקנך. מה זה הויה? אומר רשי, הויה לשון הובה. הובה, אבן עזרא אומר י' וו' מתחלפות, אז זה הובה, הובה במקנך. אומר רש"י, הויה לשון הובה, כי כן יאמר בלשון נקבה, על שעבר הייתה, ועל העתיד תהיה, ועל העומד, כמו שאומרים היום ההווה, על העומד, הוויה. אז אומר כמו, זה טעות פה, זה דרך אגב, יש פה טעות, ועל העומד, הויה, ככה צריך להיות, כן, סליחה, כן, סליחה, אין טעות, ועל העומד, הויה. כן? מלשון חובה, מה שאנחנו אומרים היום, כן? כמו עושה, רוצה, רואה. אבל בקיצור, אומר לנו רשי, זה לשון של הווה. כלומר, והנה יד השם, הובה במקנך. הויה כמו הובה, הובה במקנך. שאלה, למה, מה צריך את התוספת הזאת? והנה יד השם, במקנך, חלס, מה לא מספיק? מה צריך את ההויה במקנך? מה צריך את זה? עכשיו, קשה להתעלם גם מזה שהמילה הויה מזכירה אותיות י' כו' רק באיזשהו סדר הפוך. האם גם לזה יש משמעות? אומר אבן עזרא, ומילת דבר שם כלל. זה ברור לה גם שזה שם של איזשהו משהו כללי, כאילו תיאור כללי של, של, של דבר. אבל השאלה היא מה זה? אומר אבן עזרא, לא מצנוהו בפעלים, בתור פועל לא מצאנו אותו, רק במקום אחד. ותדבר את כל זרע המלוכה, בדברי הימים ב', כף ב', שמסופר על עתליה, שפשוט הרגה שם את כל בית המלוכה, אז הלשון ותדבר. ובספר מלכים כתוב על אותו דבר, על אותה עתליה, מה כתוב? ותאבד, במלכים ב' י' א'. והפירוש רחוק, רק לא ידענו טוב ממנו. התוספת הזאת של אבן עזרא, אתם יודעים, הוא לא היה לו דיו מיותר, לא היה לו. יש פה משהו במשפט הזה. הפירוש רחוק, רק לא ידענו טוב ממנו. מה אומר אבן עזרא? אומר אבן עזרא, אפשר להגיד שהמילה דבר מלשון עיבוד, לאבד, לאבד את מקנך, זה דבר. כן? אבל אומר אבן עזרא, הפירוש רחוק, רק לא ידענו טוב ממנו. אומר אבן עזרא, יש פה משהו. יש פה משהו מאוד עמוק. עכשיו תראו, שימו לב, אני כבר יגיד כבר עכשיו, שאבן עזרא פה השאיר סימן שאלה, לא נתן תשובה, ובפסוק הבא הוא כותב הסברה שממנה יוצא תשובה עמוקה מאוד, ואנחנו צריך גם אולי להבין למה, למה הוא לא פירש את זה, כן? אבל אנחנו ננסה היום להעמיק בדברי אבן עזרא. טוב, אבל בכל אופן, בהמשך הפרשה, מה אנחנו רואים? גם כן, בפרק ת' שלנו, מקור ב', אומר הקדוש ברוך הוא אחרי מכת שכין, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לפרעו, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך. בפעם הזאת אני כבר שם את כל מגפותיי. איך כל מגפותיי? אתה רק לפני מכת ברד. למה כל מגפותיי? כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר, ותיכחד מן הארץ. אני הייתי עכשיו שולח את ידי, מכה אותך ומכחיד אותך על ידי הדבר. למה דווקא דבר? ואולם בעבור זאת אמתיך, ולמען ספר שמי בכל הארץ. מה זה ספר שמי? לא רק הכללית שידעו שהקדוש ברוך הוא האלוקים, הוא השולט על העולם, אלא בכל מכה יש סיפור שמו, גילוי שמו של הבורא. גם עצם המכות הם סיפור שמו. אבל מכל מקום, שימו לב, אומר רש"י, את כל מגפותיי, מה זה כל מגפותיי? אומר רש"י, למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות. הרבה מהפרשנים לא הבינו את רש"י, והתחילו להגיד, מה פתאום מכת בכורות? מה היא עושה פה? אז התחילו להגיד, מכת ביקורים, ביקורות אולי, כי האביב הוקה בברד, כאילו הפירות הראשונים וכו'. אבל לכאורה רש"י כתב מכת בכורות בפשטות, כן? אז מה אומר פה? אומר מכת בכורות, כלומר עכשיו כבר הייתי שולח בך את מכת בכורות, שהיא נחשבת לכל מגפותיי, ויש לזה סימוכין גם בקבלה שהיא כאילו המכה הכוללת, בכל אופן בוודאי שהיא השיא, אז אני מכת, הייתי עכשיו שולח בך כבר את כל מגפותיי, שזה מכת בכורות, אומר רש"י. הלאה, עכשיו, כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך בדבר, אותך ותמך בדבר, אומר רש"י, כאילו רציתי, כשהייתה ידי במקנך שהקיתים בדבר, שלחתיה והקיתי אותך ותמך עם הבהמות ותיכחד מן הארץ. למה דווקא בדבר? כבר היה דם, היה צפרדע, היה קינים, היה ערוב. בוא נערוב, מה רע? ואח אותך בערוב, הייתי מכחיד אותך עם הערוב. מה הבעיה? למה דווקא אחרי שהוא אומר לו, הייתי עכשיו כבר מביא בך את כל מגפותיי, מכת בכורות, ובכלל כבר שלחתי בך את מכת דבר, הייתי בדבר מכחיד אותך כבר. רק אני משאיר אותך כדי, אני צריך לגלות עוד פה כל מיני הבנות רוחניות, כל מיני עניינים של סיפור שמי, גילוי אור השם בארץ. אבל לא מובן, למה נתפס על הדבר? למה דבר? למה בדבר הייתי מכחיד אותך? למה? למה הוא לא יכול להגיד לו, הייתי בערוב מכחיד אותך כבר? מה נתפס על הדבר? כלומר, יש למכת דבר משהו מיוחד, ואם יש לנו עוד ספקות, בא רבי יהושע בן לוי בשמות רבה, י' ב', תראו ביחד מקור ב' לקראת הסוף. רבי יהושע בן לוי אמר, כל מכה ומכה שהייתה באה למצרים במצרים, היה הדבר ממשמש ובאה עימה, שנאמר, הנה אנוכי נוגף. הנה, מה זה הנה אנוכי נוגף? מה זה הנה? הנה זה הדבר, כמי דעת אמר, הנה יד השם הויה במקנך. אז אומר לנו רבי יהושע בן לוי, תדע לך, בכל מכה שהייתה באה, היה בדם, יחד איתה דבר. צפרדע, יחד איתה דבר. קינים, יחד איתה דבר. ערוב, יחד איתה דבר. כלומר, זה מין מכה כזאת, כללית כזאת. לא, מה? פה זה כבר התחיל להיות יותר מדי מעניין, כמו שאומרים, כן? מה זה? רק מכת דבר הופכת להיות מין איזה מכה כללית, אבל הרי הפסוק אומר, כי אתה שלחתי את ידי ואר אותך ואת עמך, סליחה, לפני זה, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי, אומר רש"י, תדע לך, כל מגפותיי זה בכורות. ואח אותך, בכל זאת אומר, ואח אותך בדבר. כלומר, יש משהו במכת בכורות, שהיא המכה הגדולה שכוללת את כל המכות. אבל יש משהו בדבר. יש משהו בדבר שנלווה לכל מכה ומכה. ולכן בעצם האמירה הזאת, בפעם הזאת הייתי שולח את כל מגפותיי, ובכלל, שלחתי את ידי ואח אותך בדבר, הייתי מכה אותך בדבר, התורה באה ללמד אותנו בעצם את הסוד של המכות. כלומר, התורה רוצה להגיד לך, דע לך, מכת בכורות עניינה כל מגפותיי, שהיא כוללת את כל המכות. ומכת דבר, יש בה משהו כללי מאוד, גם כן, בנוסף. חוץ ממכת בכורות, גם מכת דבר, יש בה משהו כללי שמתייחס לכל המכות. ולכן הוא אומר לה, הייתי מכה אותך במכת דבר כבר. ואומר לנו רבי יהושע בן לוי, עם כל מכה ומכה, באה מכת דבר. מה יש במכת דבר שעושה אותה כל כך מיוחדת? מה זה הדבר הזה? ואני מזכיר שגם שאלנו למה היה, למה זה נקרא הנה יד השם, למה הויה במקנך, למה דבר כבד מאוד, ושאלנו גם כן למה חזרה על דבר כל הזמן, כן? הדבר הזה בארץ, הדבר הזה ממחורת, מה הסיפור? טוב, עומדת הגמרא בתענית, תראו איתי יחד מקור ג', תענית ב' עמוד א', אמר רבי יוחנן, שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, שלא נמסרו ביד שליח. ואלו הן מפתח של גשמים, מפתח של חיה, של יולדת, ומפתח של תחיית המתים. כלומר, שלושה מפתחות הקדוש ברוך הוא השאיר בידו ולא מסר ביד שליח. כלומר שבדרך כלל, מה עושה הקדוש ברוך הוא? בדרך כלל יד השם לא פועלת ישירות, אלא הקדוש ברוך הוא שולח ביד שליח. עד כדי כך שאומר לנו רבי יוחנן, שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו בידי שליח. עוד ראינו הרי בתחילה בפרשה קודמת, פרשת שמות, תראו שמות ד', מקור ג', שורה שנייה. ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי. אתה צריך אחד שיודע לדבר, שידע זה, לא איש דברים אנוכי. שימו לב למשפט הבא, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר השם, לך, אז זה בדילוגים כמובן, לך ואנוכי היה עם פיך. ויאמר בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. אומר לו משה רבנו, שלח ביד של שליח אחר. ואנחנו הרגע מכירים מהגמרא ששליח הוא יד האריכתא, היד הארוכה של המשלח. כלומר, שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא שולח שליח, שולח ביד שליח, לא פועל ישירות עם יד השם. אבל מכת דבר, דבר השם עצמו מכה ישירות. ולכן אם תשימו לב מה כתוב שמה, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. ויעשם השם מועד למור, מחר יעשה השם הדבר הזה בארץ, ויעש השם את הדבר הזה ממחורת. יד השם, למה צריך להגיד הנה יד השם הויה במקנך, הובה במקנך? למה צריך להגיד את זה? למה התוספת הזאת? כדי לומר לך שיד השם ישירות במקנה שלך, לא על ידי שליח. מכת דם, יש את היאור, הופך לדם, צפרדע, יש צפרדיים, קינים קינים, הרוב הרוב, בדבר אין אף אחד. דבר השם מכה ישירות, ללא שליח. לכן זה הובה, הויה במקנך. ולמה זה בסדר, השם הוויה כביכול מופיע פה בסדר הפוך, לא ישר, למה לא י' כ' ו' כ'? כי בדרך כלל, כמו שאנחנו יודעים, י' כ' ו' כ' זה תיאור של השתלשלות האור. י' בחוכמה, ה' בבינה, ו' בתפארת, ה' למטה במלכות, זה הולך ומשתלשל עד שזה מגיע לארץ. לעומת זאת, במכת דבר אין את ההשתלשלות הזאת. יד השם הויה, ההי ראשונה שמה. למה? כי דבר השם במקרה הזה לא יורד בהשתלשלות דרך שליח, זה לא ביד תשלח, אלא יד השם בעצמה מכה, בלי שום שליח בדרך. לכן זה הנה, מה זה הנה? הנה זה כשדבר הוא הנה, הנה ראשון לציון, הנה הנם, הנה זה הנה, מיד זה מתרחש. הנה זה התרחשות מיידית. לכן הנה זה דבר, אומר לך בושו בן לוי, למה? כי יד השם מתגלה בדבר, והדבר זה דבר השם שהוא עצמו מכה. ולכן זה הנה, זה מתרחש מיד. ולכן גם אומר אבן עזרא, לא רואים פה שפרעו מבקש ממשה, תתפלל עליי, שזה יפסיק. הוא אומר, כנראה המכה הייתה מאוד מהירה, לא היה לו אפילו זמן לבקש. למה? כי כשזה דבר השם, זה בלי השתלשלות. דבר השם עצמו מכה. לכן זה הנה, זה מיידי. זה יד השם, הויה, סדר אותיות הפוך, וגם מלשון הובה, שהיא מתהווה ישר, היא הופכת ישר להוויה שמכה במקנך. דבר כבד מאוד. אני רוצה לקחת אתכם למקום מתוק, חמוד, איך אומרים? בלי מקורות, כן? דבר כבד מאוד, אומר משה רבנו, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, לא איש דברים אנוכי, לא איש דברים, אתה רוצה את דברך להביא אל העם, כך מישהו שיודע לדבר, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, השם אומר לו, לך ואנוכי היה עם פיך, מכת דבר היא כשדבר השם מכה. ואיזה דבר זה? זה דבר דבר כבד, כבד, כבד פה וכבד לשון, בלי השתלשלות, אור פנימי שהוא לא מיוחצן, הוא לא עובר למחלקת יחסי ציבור, והוא גם לא עובר באופן האמיתי ליד של שליח. דבר כבד מאוד, כבד מאוד, כבד פה וכבד לשון, דבר השם שמכה ישירות עם כבדות הפה של משה. דווקא כבדות הפה של משה מצאה חן בעיני הקדוש ברוך הוא, והיא באה לידי ביטוי במכת דבר. ולכן אומר לנו בעצם רבי שוע בן לוי, בכל המכות, כל מכה ומכה שבאה שהייתה באה למצרים במצרים, היה הדבר ממשמש ובא עימה. למה? כי כל הזמן זה דבר השם. כל המכות זה דבר השם. רק דבר השם שהופך להיות דם ביאור, דבר השם צפרדע, דבר השם שהופך לכינים, דבר השם שמכה בערוב. פה במקרה הזה זה דבר השם עצמו. אז במקרה של דבר זה אומנם מכה בפני עצמה, אבל זאת מכה כללית, כי בעצם בכל המכות זה דבר השם שעומד מאחורי כל המכות האלה. ולכן מכת דבר, כל מכה ומכה שהייתה במצרים במצרים, הייתה באה למצרים, היה הדבר ממשמש ובא עימה. וזה בעצם הסוד הגדול של הדבר. הדבר, עכשיו שימו לב, והמקור הבא, אחרי שכבר השיעור היה גמור, פתאום אשתי הצדקת אומרת לי, רגע, זה בדיוק הסיפור של דוד המלך. אז בואו נראה ביחד, שמואל ב' פרק כ"ד, ויבוא גד אל דוד, ויאמר לו, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל שהם יצילנו, לא ברור למה, כל מיני דעות, רש"י כותב, לא ידעתי למה, לא יודע, היה האחרון אף על שונאי ישראל. ויאמר, אז בא הקדוש ברוך הוא שולח את גד לדוד המלך, תבחר עונש כמו שאומרים, כן, שהם יצילנו. ויאמר לו, אתה בוא לך 7 שנים רעב, מה אתה רוצה? או 7 שנים רעב, אם 3 חודשים נוסחה לפני צריך, 3 חודשים תברח מהאויב, ואם היות 3 ימים דבר. עכשיו שימו לב למשפט הבא, כי אני הקטן טוען שבמשפט הזה גד הנביא רומז לו מה כדאי לבחור. שימו לב למשפט כמה הוא יפה. אתה, הוא אומר לו, שימו לב, דע וראה, כלומר תתבונן לעומק, אל תחליט סתם, אתה דע, זה כמו, אתם יודעים, במבחנים של הזה, יש מורים כאלה, תחשוב טוב לפני שאתה עונה. אז הוא אומר לו, אתה דע וראה, מה אשיב שולחי דבר? אתם שמים לב לרמז? אני שליח ואני צריך להשיב לו דבר. הוא רומז לו במה כדאי לבחור. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלה נא ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם עלי פולה. מה יותר מזה? ואז מה קרה אחרי זה? ויתן השם דבר בישראל. ואז לאן הולך דוד המלך? לגורן הרבנה, וקונה את הר הבית בכסף מלא, צריך לחזור על זה אולי 1,000,000 פעם, אבל נסתפק בפעם אחת, בכסף מלא דוד המלך קונה את גורן הרבנה, למרות שהוא הציע לו את זה במתנה, בונה שם מזבח, מעלה קורבנות להשם, והמגפה נעצרה. איפה הוא מעלה קורבנות? בדביר. במקום של התגלות דבר השם, וזה עוצר את המכה של הדבר, שמה, איזה מין מכה זאת? ניפלנה ביד השם וביד אדם על אפולה. כלומר, דבר זה כשדבר השם עצמו מכה, ללא שליח, ללא איזשהו אדם באמצע, ללא שום אמצעי, ישירות, וזה ממש בדיוק מראה שהתורה שהלכנו בה, ההבנה שהלכנו בה, היא נכונה לגמרי. עכשיו שימו לב, מה זה בעצם אבל היד השם הזאת? אומר לנו הפסוק לפני קריאת הים, כן? לפני שירת הים, בשמות י' ד', וירא ישראל את היד הגדולה. אומר לנו רבנו בחיי, היא האחרונה שבשם הנקראת מלכות. כלומר, י' כ' ו' כ', היא האחרונה, מלכות, היא נקראת יד השם, והיא בעצם למעשה יד השם של דבר השם. כן? דבר השם, יד השם, זה בעצם שכינה הקדושה. שכינה, כשהשכינה הקדושה רחמנה לצלן, עושה מה שעושה, זה נקרא, רחמנה אצלן, דבר. אבל רבותיי, יש לנו פה עומק, שהאי בן עזרא לא מוותר לנו. כי אנחנו אמרנו, מה זה הויה במקנך? אמרנו, א', זה סדר הוויה הפוך, כי פה ההי עובדת בלי השתלשלות, ואמרנו גם, הווה במקנך, משום שהיד ישר מתאווה ונותנת את המכה. אבל האי בן עזרא פה לוקח אותנו למקום כל כך מיוחד, הרי האי בן עזרא אמר לנו למעלה, שדבר זה לשון לאבד, והפירוש רחוק, רק לא ידענו טוב ממנו. אחר כך, פסוק אחרי זה, כותב האבן עזרא פתאום על המילים, ויפלה השם במקנה ישראל ובמקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. אז איך אומרים חברים, לכבודו של האבן עזרא, אבל בלשון של היום, האבן עזרא לא פרייר. אבן עזרא פשוט, הוא לא יכול להרשות לעצמו להשתולל כמונו, כן? להתחיל להגיד את הדברים ולעשות מהלכים. הוא ראשון. ראשון לא יכול לכתוב מהלכים כמו אחרונים. אז הוא כותב פשט, אבל הוא נתן לנו בעצם את ההבנה הכל כך עמוקה שעיון בדבריו הקדושים הביא אותנו למקום שאי אפשר לתאר. אז תראו איתי יחד מקור ד', אבן עזרא. ויפלא. ויפלא. אומר אבן עזרא בכלל על המילה דבר, שימו לב. ויפלא, לעומת זאת הוא מדבר על המילה דבר. דבר יאמר על עניין דברים מחוברים. עוד פעם רבותה, יש פה עומק עצום. דבר יאמר על עניין דברים מחוברים, כמו הדבר אשר דיבר השם ירמיהו ממבב. הדבר אשר דיבר השם, מה פירוש? מה אתה חושב שהוא עמד ככה מולו והוא מדבר איתו, תשמע ירמיהו, תגיד ככה, תעשה אחרת. זה חיבור, נבואה, זה חיבור. כן? פה אל פה הדבר בו, לא אליו. כן? זה חיבור. אז הוא אומר, דבר יאמר על עניין דברים מחוברים, כמו הדבר אשר דיבר השם. גם יאמר על יש, כלומר שיש פה איזה משהו, כמו זה. וכמוהו, לא חסר את הדבר שנאמר בדברים, אז גם פה לא ימות מכל לפני ישראל דבר, כלומר שום מהות, שום יש, לא ימות לבני ישראל, אבל שימו לב, מה אומר בעצם? דבר יאמר על עניין דברים מחוברים. מה זה קשור? מה זה קשור? כתוב בפסוק, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, כלומר תהיה הבדלה בין מקנה ישראל למקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. דבר זה חיבור. מה זה קשור? מילא הפירוש השני, שזה כמו איזשהו יש, כן? אז זה אפשר להבין, לא שום דבר, לא יקרה מה שאומרים היום שום דבר. אבל, שאתה אומר חיבור דברים מחוברים, מה זה קשור? בואו נמשיך קצת הלאה עם הנושא של דברים מחוברים. דברים י' זין. כי ייפלא ממך דבר. שימו לב עוד פעם. ויפלא ודבר. כי ייפלא ממך דבר. דברי ריבות בשעריך. מה זה דברי ריבות? זה היה אמור להיות דברים מחוברים. אבל לא מתחבר לך, לא מסתדר לך. אתה לא יודע, אתה לא... אין חיבור, לא זוכה לאור, לא מצליח להבין. מה עושים פה? להגיע להלכה ברורה. וממקום שיהיה דברים, שזה חיבור, יש דברי ריבות. בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ושם תבוא לקבל שהדברים יתחברו לך, יסתדרו לך. כן? אבל מי שעוד יש לו ספק על הלשון הזאת, אז יש מקור שהוא כבר אי אפשר להתווכח, כן? כתובות י' ג' עמוד א', ראוה מדברת עם אחד. אז בואו שזה לשון נקייה, מה זה? אומרת הגמרא, זעירי אמר, נסתרה, ראו אותה מתייחדת עם מישהו, רבי עשי אמר, נבעלה. לגמרי, אז מה רואים פה? שלשון מדברת זה לשון של חיבור כזה או אחר. אז דיבור זה חיבור עוד יותר בויקרא כ"ד, ויקוב בין האישה הישראלית את השם, כן? קילל את הרחמנא ליצלן, כן? ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, אומר רש"י. מה זה שלומית? דהבת פטפטה. שלום עליך, שלום עליך, שלום עליכון, מפטפטת בדברים, שואלת בשלום הכל, כן? היום, אתם יודעים, בדור הזה, אומרים שלום וכו', אפשר אפילו לשאול מה שלומכם, בצורה מנומסת, אבל אתה לא, אף אחד לא אמור להתחיל להיכנס לאיזה שיחת נפש עם אישה שהיא לא שלו, כן? אז זה רחמנה ליצלן, שלומית בדברי, שלום, שלום, מה שלומכם הפעם הזה? מדברת עם כולם, כסוף קרה מה שקרה, היא היחידה שהתורה מעידה עליה, שבכל שיעבוד מצרים, אף אישה לא נפגעה ולא זנתה עם המצרים, חוץ מהאישה הזאת. ככה התורה מעידה עליה. ולמה? בדברי, דברת, חיבור שלא במקום. עכשיו שימו לב, בדברי, דברנית הייתה, מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה. אבל מה רואים על הדרך? שדיבור זה חיבור. אז מה זה הדבר הזה? אבן עזרא פה רבותיי, לוקחת לנו למקום פשוט מתוק מדבש. שימו לב. אומר אבן עזרא, כשדבר השם יורד לארץ, הוא פשוט הווה. מה זה הווה? הוא מתחבר. הוא מתחבר. אז אם הוא יד השם, אם השכינה הקדושה, הויה במקנך, זהו, לא צריך לעשות יותר כלום. כשהשכינה מתחברת עם המקנה שלך, והרי נכסי המצרים זה המצרים, כמו שנכסי היהודים זה היהודים, אז החיבור של דבר השם, אל המקנה המצרי, זה כבר הורג את המקנה הזה. כולו מלא תומה הרי. עובדים אותו עבודה זרה, וכל מיני דברים לא נעימים וכו'. ברגע שדבר השם רק מתחבר, מתחבר למקנך, זה עצמו כבר הורג אותו. המפגש הזה. לעומת זאת, ויפלא השם, יהיה הפרדה, למה? ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. כשדבר השם מתחבר לעם ישראל, זה לא עושה שום דבר. כלום זה לא עושה, רק טוב. רק בריאות, רק הצלחה, רק עושר, רק שמחה. כשדבר השם מתחבר ליהודי, זה עושה אותו המאושר באדם, הוא יוצא לרקוד. כשדבר השם מתחבר למצרים, למקנה המצרי, עבוד, הלך. זו עצמה המגפה. אתם מבינים את העומק של אבן עזרא? לכן אומר אבן עזרא, בהתחלה דבר מלשון לאבד, הוא אומר פירוש רחוק, רק לא ידענו טוב ממנו. כלומר, לא ידעת את פירוש יותר טוב. אין, פסוק אחרי, הוא כבר רומז לנו את הסוד. הוא אומר, דע לך, זה דבר השם. דבר השם אבל זה לא רק דבר, הוא מדבר איתך. זה חיבור, כמו שהראינו פה בכמה וכמה מקומות. זה חיבור. דברים מחוברים. כשדבר השם פשוט מתחבר למציאות המצרית, הוא נוגף אותה. זה הכל. אבל אם דבר השם מתחבר למציאות הישראלית, לא קורה כלום, להפך, רק ברכה והצלחה. וכאן אנחנו נכנסים לפסקה מדהימה, באורות התחייה נון ד', תראו איתי מקור ה', דברי מרן הרב קוק. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת השם אחד, במילואה וטובה, ואישיותם העצמית, עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תסתגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. בהשם יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל. כלומר, כשעם ישראל מקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד בכל מילואה, בכל טובה, עם כל המצוות שלה, עם כל מה שיש בה, אישיותם העצמית של ישראל, להפך מוסיפה אומץ, תרבותם משגשגת, פורחת, בצורה מיוחדת. כן? כלומר, לעם ישראל זה מביא ברכה. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. לעתיד לבוא יבואו, אבל לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, כלומר, מה שכן נכנס אצלם, מה שהם לקחו מהדת היהודית לדת שלהם, כן? שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, כלומר, הם לא שם. הם לקחו את זה מאיתנו, אבל הם לא שם. זה רק חיקוי. נלחם הוא באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם. מה שהם לקחו מהתורת ישראל, שהם עוד לא שם מבחינה מוסרית, זה מכה אותם, מכה את התרבות שלהם, זה עושה להם לא טוב. למה? כי התרבות שלהם שהיא זרה, חיצונה, נוכרית, מגושמת, מאוד גשמית, מאוד ברברית אפילו, כן? בעצם תכונתה. אמנם אומר הרב, יד השם עשתה זאת. הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה. למה הוא עשה את זה? שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. כלומר, הם היו ברברים, זה צריך להבין את זה, הם גם לא מסתירים את זה, זה היסטוריה עולמית ידועה. כן, היה להם מלך אחד, לא יודע אם הזכרתי את זה כבר פעם, כל פעם שהיה חוזר ממלחמה, עורק תשתו, לוקח את אחרת. כן? כל מיני שגעונות, זה אפשר לתאר בכלל את התרבות הברברית שהייתה שם בכל אזור אירופה וכו'. אבל בעצם למעשה, הם משכו מאיתנו יסודות תרבותיים של משפחה, של נאמנות, של איסור רציחה, של איסור גילוי עריות, של איסור עבודה זרה, של כל מיני דברים. לקחו מאיתנו כל מיני יסודות, אבל קשה להם עם זה. לכן זה כאילו מכה בהם, זה כאילו גורם להם לתחושות לא טובות. עכשיו, בכל זאת, למה זה נעשה? אבל זה יד השם לרקח קצת את הקליפה הקשה. אבל שימו לב, אחרי כל הריכוך, מה יקרה הלאה? תראו הלאה. אומר הרב, אבל סוף כל סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם. והמלכות תהפך למינות שתגעל את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם שנמסך ברוחם. ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. אומר יבוא שלב שהם יגידו חלס, נמאס לנו מהיהודים האלה. הם מביאים עלינו מוסריות שהורסת לנו את החיים. לא רוצים את המוסריות הזאת. ויתחילו להוציא מקרבם את המוסריות הישראלית, ותגבר בזה שנאת ישראל. רחמנא ליצלן, הרב נפטר משהו כמו 4 שנים לפני השואה, וזה פשוט תיאור של מה שקרה עם הצורר הנאצי. זה הדיבור שלו. ככה הוא דיבר. לא רוצה את המוסר הזה שהיהודים מביאים לנו פה, הורסים לנו את החיים. כן? ותגבר בזה שנאת ישראל. ואף על פי שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקבתא דמשיחא. כלומר, הדבר הזה יגרום לכל הנגעים שהמשנה מתארת כבר, שיהיו בעקבתא דמשיחא, חוצפה, עזיבת תורה וכו'. וקטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים, ומדמים אותה, הם באים לחכות את הכפירה אצל הגויים, אז מייסדים את מה שנקרא חילוניות וכו', והם מדמים אותה, את התרבות הגויית אז של אירופה, שבסוף מצאה את עצמה רוצחת מיליונים, וגם נרצחת בעצמה. בכל אופן, אז יהודים קטני נפש, דימו את התרבות הזאת לתרבות אנושית כללית. במקום, בעצם, שבפי האמת, שאינה כאים תרבות זרה ונוכרית, שישראל עומדים כבר למעלה ממנה. עכשיו, אומר הרב, מכל מקום, מה כן יצא טוב מכל התופעה הזאת? וזה תיאור מדהים של כל מה שקרה לפני כ-100 שנה, זה תיאור מדהים, כן? 100 שנה עד לרציחות של הרצחנות של מלחמת העולם השנייה, זה פשוט מדהים. ומכל מקום, סוף כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה, איזה מחשבה? של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה. כלומר, בעצם למה זה קרה? כי הם לא רצו את מה שעם ישראל הביא להם, החליטו להקים מתוכם את המוסר היהודי, ולהישאר לחזור לברבריות. זאת הייתה ההחלטה של אירופה אז, של האזור של ה-30-40 שנה, לפני מלחמת העולם השנייה ועד מלחמת העולם השנייה עצמה. הם בעצם הקיעו את כל המוסריות, את כל היסודות האמוניים שהביאו, הביאו את המודרניזם, הביאו את הדרוויניזם, הביאו כל מיני תורות ותפיסות, שעזרו להם לסלק מהם כל פירור של מוסר שהם קיבלו מעם ישראל. כן? עכשיו, למה הם עשו את זה? כי הם אמרו, אנחנו רוצים להיות, אנחנו עצמנו. אנחנו לא רוצים להיות חיקוי של היהודים. אז מה יושב פה, אומר הרב, זה היום ונורא, כן? אבל מה עומד מאחורי זה? איזשהו בכל זאת, איזו פינה קטנה של משהו בכל זאת שאולי טוב, שהרצון להיות אני עצמי, זה דבר חיובי בסך הכל, הרצון להיות אני עצמי, רק שבמקרה הזה זה רצון להיות חיה ברברית, וראינו את התוצאות של זה. אבל בגדול, רצון להיות אני עצמי. אז אומר הרב, שהיא, הרצון הזה, מגדלת מעבר מזה את שנאת העמים לישראל ביותר, כי הם לא רוצים להיות כמו היהודים, ומעבר השני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל, שהם מתחילים לחכות אותם, עד שהאנרכיה המחשבתית מהרסת את כל... אנרכיה, כן? כאילו, חירות הם קוראים לזה, חופש, תעשה מה שאתה רוצה, זה אנרכיה, זה לא חירות, זה אנרכיה. אז עד שהאנרכיה המחשבתית מהרסת את כל קושת, את כל אמת וקודש, היא בעצמה אבל, הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חיל באלוהים ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. כלומר, גם עם ישראל באיזשהו שלב יתחיל להגיד, אתה יודע מה? די, נמאסתי לחכות את הגויים, ובוך השם אנחנו נמצאים כבר באמצע התהליך הזה. אנחנו רוצים להיות אנחנו עצמנו, כפי שאנחנו באמת. ואז זה יחזיר אותנו לגבורה אלוהית עליונה של מה? לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא שיע למו. כי מנך וזרועך ואור פניך כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים צווה ישועות יעקב. בך עצרנו לנגח, בשמך נבוס כמנו. כן? כלומר אנחנו לא נצטרך לחכות שאיזה רמטכ"ל או איזה ראש ממשלה יועיל בטובו להגיד ברוך השם או בעזרת השם ונהיה מבסוטים. וואו איזה כיף, הוא אמר ברוך השם. וואו, ראית? הוא אמר ברוך השם. וואו, ידעתי שהוא בסדר. מה זה? כאילו, מה הולך פה? יהודים בארץ ישראל חיים על נס כל הזמן, כל הזמן חיים על נס, ואם ראש הממשלה או איזה רמטכ"ל או איזה שר אמר ברוך השם, כולנו על הרצפה נשפחנו, וואו, אמר ברוך השם, מה? מה זה? זה מין דבר זה. בך צרינו ננגח, בשמך נבוס כמנו, איפה האמונה? מה הולך כאן? ממשיך הרב ואומר, שבעצם הדבר הזה מתחיל הכרה זו של העצמיות הישראלית הבאה בהתפתחות איטית מאוד. המתחילה מקנאת עם, כלומר רצון להיות לאומי שלנו, עם ישראל, מדינת ישראל, חיבת ארץ, שפה, תרבות גולמית, כלומר שעוד לא מפותחת, דעת התולדה, רצון עם עוד היסטוריה, לדעת להכיר את ההיסטוריה שלנו, של עם ישראל, התלהבות, עבודה גשמית, ארצית, בכוח היד המגושמה, כל ההתלהבות הזאת שרוצים לבנות את הארץ, לעשות חקלאות, לעשות תעשייה, לעשות כלכלה ישראלית, שזה היה בתקופה של הציונות, של הרב. כל ההתעוררות הזאת מוכרחת היא לעלות עד הראש. לא יכול להיות שהציונות תעצור בגוף. אתה חוזר לעצמך, לשפה שלך, לארץ שלך, למדינה שלך. כל הכבוד, אתה צריך לחזור לעצמך, גם במובן הרוחני. במובן הרוחני התורני צריכה להיות גם תחיית הקודש, רק תחיית הגוף, התחיינה העצמות האלה, ברוך השם ראינו שהעצמות נעמדו. עכשיו צריך לפוח, בפהן של העצמות האלה שקמו להיות מדינת ישראל, את הנשמה. זה מוכרח להגיע ולעורר את המחשבה וההרגשה יותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה, הזקנים והצעירים יחדיו, ובלב אחד, במחשבה וחשק אחד, ואז הוא מצטט את הנביא, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם שלהם, ואת דוד מלכם שלהם, כן? ופחדו אל השם ואל טובו. כעת באחרית הימים, שכבר החלו להראות את ניצניהם, אנחנו כבר רואים את הניצנים, אומר הרב, עם ישראל רוצה לחזור לעצמו, אז מה צריכים לעשות? כל החיל אשר נגע אלוהים בליבם, קרועים ועומדים הם, לעורר המון מחשבות, דבר על גאולה, דבר על הבנה, מה זה סגולת ישראל, דבר על אור השם שחוזר להופיע בארץ, תפתח את הלב אבות, תכניס אמונה, לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות, ממקור ישראל, ולעדור, הוא מדמה את זה כמו מעדר, לעדור בלא לב הלב, בלי שום ספקות, בלי שום התלבטויות, ביסודות התחתיות, או התחתיות, שהתחילה כבר ההרגשה לדפוק בהם בחוזקה. כלומר, התחילה ההרגשה העצמית לדפוק, להתעורר, ביסודות התחתיות של הגשמיות, של בניין המדינה. אבל אתה צריך להכניס את כל המחשבות היותר עמוקות. והמחשבה והמעשה ייפגשו יחדיו לבנות עולם מלא, בשם מלא, ימלוך השם לעולם, י' כ' ו' כ', אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. אז בעצם מה פה הרב מלמד לנו בפסקה הזאת? שלמעשה דבר השם, כשהוא מתחבר עם ישראל, הוא מביא ברכה והצלחה. אז זה מתחיל בשיבה אל העצמיות בצד הגשמי, וצריך לעלות עד הראש, כשגם הראש יחזור להיות ראש ישראלי. בחצרנו ננגח, בשמך נבוס קמנו. ההבנה שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, הדבר הזה הגיע הזמן שלו מזמן. ואנחנו כולנו צריכים לעבוד ולעמול על זה, ולהגיד את הדברים בצורה ברורה. לא מתחנפת, לא מתחבאת, לא חוששת. מה זה? כמה? מה אתם מחכים? שיבוא המשיח כבר ויעשה את כל העבודה לבד? לא, אנחנו צריכים, אנחנו, לחבר את מדינת ישראל לדבר השם שעומד מאחוריה. מאחורי כל ההתרחשויות שאנחנו נמצאים בתוכם כבר 70 שנה. מכל מקום, יצא לנו לעניין מכת דבר. יצא לנו שבעצם, שמכת דבר היא בעצם התחברות של יד השם, של דבר השם, עם המציאות הארצית באופן ישיר. אם המציאות בנויה כך שהיא ראויה לקבל את האור, אז נעשה את זה הפוך. אם המציאות בנויה, מציאות מצרית, של פשיעה, של עבודה זרה, של תינופת, אז היא לא ראויה לקבל את דבר השם. אז כשדבר השם מגיע, הוא פוגע בה, והוא מכה אותה, והוא פשוט, זה מכת דבר. לעומת זאת, כשדבר השם יורד, ופוגש את המציאות הישראלית, הרצויה, אז אור השם, דבר השם, יד השם, מאיר בישראל, מביא לעם ישראל את כל הברכה ואת כל השפע. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום מאוד לא צפוי. אומרת מגילת רות, שאנחנו קוראים אותה בשבועות, מקור וב, רות פרק א', ותאמר נעמי, שובנה בנותיי, כן, היא אומרת לרות ואורפה, תעזבו, תחזרו הביתה וכו'. ואז היא מסיימת את הנאום שלה, מה היא אומרת? כי יצאה בי יד השם, יצאה בי יד השם, יד השם, שימו לב. אומר רש"י, אמר רבי לוי, כל מקום שנאמר יד השם, מכת דבר היא, ובניין אב לכולם, הנה יד השם הויה. מה אומר רש"י? שאלימלך, מחלון וחיליון, וכל הבהמות שלהם, כל הרכוש שלהם, במה הם הוקו? בדבר. הנה יד השם הויה במקנך, כי יצאה ביד השם, אומרת נעמי. עכשיו שימו לב, למה? למה בדבר? למה דבר השם היכה באלימלך ובנה מחלון וחיליון? למה דבר השם היכה בהם ברכושם? למה? אומר הפסוק בדברי הימים א', פרק ד', ויואש ושרף אשר בעלו למואב. מי אלה יואש ושרף? אומר המדרש של קוד שימוני רות תף ריש, רב ושמואל, אחד אמר כך, אחד אמר כך, נביא אחד מהם, אחד אמר מחלון וחיליון שמם. ולמה נקרא שמם יואש ושרף? למה הנביא קורא להם יואש, שרף? מה פתאום שינה להם את השמות? יואש שנתייאשו מן הגאולה, ושרף שנתחייבו שריפה על המקום. שימו לב, אלימלך ובניו גדולי הדור היו, כמו שנמצא בשיעור בית לחם יהודה, שכבר נמצא בו חשם בספר אורות חיים. גדולי הדור היו, רשבי במסכת בבא בתרא, גדולי הדור היו. יכלו להושיע את עם ישראל, יכלו גם לפרנס את כל עם ישראל. אבל החליטו שלא, זה מדהים, כי אנשים כאלה גדולים, שבסוף באמת יצאה מהם מלכות בית דוד. איזה מין נפילה קטנה. פתאום הם מחליטים, לא, לא בראש לנו כל הסיפור הזה, הולכים לך למואב. איפה הייתה הבעיה? ההבנה שיש פה דבר השם מאחורי כל המציאות הזאת, שיש יד השם שמנהלת את המציאות, שיש אור השם, אמונה, 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 שמאחורי כל הרעב שהיה אז בבית לחם, עומד הקדוש ברוך הוא יחדו בעצמו. ומה זה מלכות? הרי אלי מלך זה אלי מלך, הוא רצה לייסד את המלכות בישראל, ובאמת כמו שלמדנו בשיעור ההוא, באמת מחשבתו בסוף הצליחה. הוא באמת הקים את מלכות בדוד, רק בסוד האיבום, מה שנקרא, השירות מתייבמת לבועז, ואז השושלת והרעיונות של אלי מלך ממשיכים. אבל בעצם אלי מלך אמר אלי מלך, והוא באמת התחיל לייסד את מלכות בדוד. אז מלכות בדוד מה זה? מלכות בדוד רבותיי, כולה מבוססת על אמונה. על ההבנה שיד השם, דבר השם, מולך על ידי הדבר הישראלי, מלך ישראל. ולכן בעצם כשהם למעשה יוצאים מארץ ישראל ובאיזשהו מקום כופרים ביד השם, גם אם לא במודע, לא יודע, כן, אנשים גדולים, אבל המעשה שלהם לפחות מתפרש ככפירה ביד השם, ככפירה בדבר השם. בדבר השם עצמו ומכה בהם. ולכן נעמי אומרת, יצאה בי יד השם, ואומר רשי, אמר רבי לוי, כל מקום שלהם היד השם, מכה דברי, ובניין אב לכולם יהיה יד השם הויה. אתם יודעים שאנחנו בדור הזה, באמת, התיקון הגדול שאנחנו צריכים לעשות היום, הדור שלנו, זה להתחיל להכניס את האמונה. כלומר, עד היום שרנו התקווה, ורצינו לבוא לארץ ישראל לבנות מדינה. ברוך השם, קדוש ברוך הוא ריחם, וזה הצליח לנו, ויש מדינה. מה גורם לנו ללכת על קו רוחב ולא ללכת קדימה? ההתכחשות לעובדה שמאחורי כל המדינה הזאת עומד דבר השם. ביד עבדיו הנביאים כבר לפני אלפי שנים, אבל דבר השם שפועל בפועל מול המציאות של עינינו. דבר השם הוא זה שמחולל את מדינת ישראל, ביטחונה, כלכלתה, הצלחתה, ברכתה, הכל יד השם, הכל דבר השם. אז אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. עכשיו, הצחוק הגדול הוא שאומות העולם היום מסתכלים עלינו ויודעים ורואים שאי אפשר להסביר את זה, אלא רק שיד השם עושה את כל זה. ולכן הם כל הזמן מתעסקים איתנו, משגים לנו את השכל באום, כל היום והלילה, כאילו הקימו את האום כדי להציק למדינת ישראל. ממש ככה זה נראה. למה? כי הם מוטרדים. אתם יודעים מה הכי מפחיד אותם היום? הם מפוחדים, מבוהלים, שפתאום יצוץ פה נביא מחדש. שעוד פעם יהיה פה נביא, פתאום יופיע הנביא, יתחיל לדבר, זהו, נגמר הסיפור. נגמר. הרי כשקמה מדינת ישראל, הנצרות, שנקרא, הלכה הביתה, כי הם טענו שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, והנה, חזרנו הביתה. מה זה אומר? והאסלאם משתולל. למה משתולל? כי הוא מבין שיש לו בעיה, כי מדינת ישראל הולכת ומתברכת רק מיום ליום. אז בעצם כל המצב פה הוא בעצם כמו איזה ויכוח כזה על האמונה. ורק היהודים משחקים בנדמה לי כאילו אין להם שום מושג שמאחורי כל מדינת ישראל עומד דבר השם. אתה רוצה משהו ממש בקצרה? כי אנחנו צריכים ממש להזדרז. תודה רבה לך. ממש תודה רבה לך. הרב קוק אומר לנו שהיחס של הגויים למדינת ישראל הוא דואלי, הוא כפול. מצד אחד העולם ומלואו לאור ישראל מחכים. כלומר שאומות העולם מצפים, ממתינים, תקמהים לזה שעם ישראל יופיע עם כל האורות שלו. מצד שני הם פוחדים מהשינוי הגדול, מהעובדה שהם יצטרכו לעזוב אמונות, הם יצטרכו לעזוב כל מיני בלבולים, יצטרכו לעזוב כל מיני התנהגויות שיתרגלו אליהם. אז יש להם יחס כפול. מצד אחד הם כאילו מציקים לישראל, כי כאילו הם פוחדים מהשינוי שעם ישראל מביא איתו. מצד שני, בסתר ליבם אומר הרב קוק באורות התחייה, הם ממתינים, מחכים ומצפים שעם ישראל סוף סוף יעשה את זה. יופיע את אור השם מתוכו, שסוף סוף תשוב הנבואה, בית מקדש, אושרת שכינה, שיחזור האור הגדול של מלכות בית דוד, שיחזור האור הגדול שכבר מתחילים לראות אותו חוזר. אז לכן אתה צודק מאוד שיש פה יחס כפול, מצד אחד רצון שזה יקרה, מצד שני פחד מזה, ולכן מצד, יש פה שני צדדים בעצם לזה. זה כמובן הטובים שבאומות העולם. יש חסידי אומות העולם שמודים בזה לגמרי, ויש רשעי אומות העולם שאותם זה לא מעניין, רק שונאים ושלום. אבל אם מדברים על רוב העולם, אני חושב, הוא בעצם מצד אחד ממתין ומצפה, ומצד שני הוא חושש. ואנחנו צריכים להוביל קדימה. טוב, בואו נראה את הדברים במקור זין, קובץ ה' נ"ח. המושגים בעצמם שבאים לאדם מתוך הכרה, אינם מתקשרים עמו בהופעת מהותם המאושרה. כלומר, הוא משיג כל מיני דברים, ויש לו הכרה, הוא רואה, הוא מבין, אבל הדברים לא מתקשרים איתו בהופעת המהות המאושרת, החזקה, המחיה, המאשרת, כן? למה? אינם מתחתבים עמו לכדי בניין ושכלול עצמיותו ושכלול העולם. למה לא? למדת. מה, אני באקדמיה. אני לומד קבלה באקדמיה. מה יש? מה, מה רע? מה יש? מה? קבלה, מה יש? ספירות וזה, אני... כן, לומדים קבלה באקדמיה. אומר הרב, תדע לך, הדברים לא מופיעים עם המהות המאושרה שלהם, ולא מצטיירים, מתחתבים איתך ביחד לכדי בניין, ושכלול העצמיות שלך, ומתוך כך שכלול העולם. כל התיקון העולם לא מתרחש שם. למה? עד שהוא מקבלם באמונה. אתה צריך להאמין שלכל המושגים האלה מאחוריהם דבר השם, אור השם, יד השם, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל המושגים האלה, צריך אמונה. הוא חודר מתוכם אל מקור הופעתם. אלי מלך, קיבלת עושר עצום, קיבלת כוח, מצב של רעב, תבין, יש פה אמונה, יש פה דבר השם. תחדור מתוך הדברים אל מקור הופעתם, תחפש מה צריך לתקן, תראה מה צריך לעשות, אבל תהיה באמונה, תהיה מחובר למקור של ההופעה שמופיעה מולך. אז ידע כי דבר השם הוא אשר מתגלה לו, וכפי עומק אמונתו ובהירותה, וכפי עומק הצדק שבחייו שהוא מתנהל כמו שצריך על פי האמונה גם מבחינה מעשית הלכתית, ככה מתגלה לו אור החיים, ויד השם הולכת וחזקה עליו, מוכרה בפנימיותו ומוארה, היא מאירה בכל עומק הגיוניו, הרגשותיו, שרעפיו, כל תנועותיו וחושיו. והעולם, שהוא מסתכל על העולם, והעולם מתייצב כולו לעומתו בצבעו האמיתי, בצבע מעשה ידי יוצר וצר צורה, כפי שהקדוש ברוך הוא צייר אותו. אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. כלומר, צורה בתוך צורה, אומר הזוהר. כלומר, האדם צריך, על ידי האמונה, ללמוד להסתכל על העולם, לראות תופעה ולראות את העומק היותר פנימי שלה, והיותר פנימי שלה, והיותר פנימי שלה, עד דבר השם. בלי אמונה, כל ההכרה שלך וההבנה שלך לא נותנת כלום, לא משכללת לא את העצמיות שלך ולא את העולם ולא מתקנת כלום, שום דבר. רק כשאנחנו נלמד לחפש את דבר השם שבתוך, שמאחורי, שמתגלה לנו מתוך כל ההופעות האלה, מקור כל ההופעות, מקורה של מדינת ישראל, מקורה של ההצלחה הישראלית, רק האמונה תיתן לנו את הכוח להמשיך קדימה ולהמשיך לבנות את מדינת ישראל ולהמשיך לגאולה השלמה. חזקו ואימצו.